ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף קוף יוד חט. השיעור מבוסס על דף כמרה מהשס עוזר, השס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרה על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 16 שורות מסוף העמוד. אנחנו פותחים עם ציטוט מהמשנה בדף קוף יוד בית עמוד בית, באו לשילו, וההמשך, ולא היה שם תקרה אלא בית אבנים, וגם כתוב שם ויריות מלמעלה. הנושא הוא בהתאם, כתבנו בשוליים, מניין דמשכן שילו היה בניין אבנים מלמטה, כלומר קירות מאבן ויריות מלמעלה. בתקרה בשילו היו יריות כמו במשכן שהיה במדבר, אבל המשכן של המדבר קירותיו היו מקורות, קורות עץ מצופים, וכאן בשילו קירות מאבנים. מנה, ממשיך הגמרא, מנה הנמילי שלמטה בשילו הקירות מאבנים ולמעלה יריות. אמר רב חייא בר אבא, אמר יוחנן, תשימו לב, תשובה ארוכה, והתשובה יהיה על פי מה שנקרא אי עקביות או סתירה מסוימת בפסוקים, והיישוב לסתירה יוביל אותנו לתשובה של השאלה מנה הנמילי. אז אנחנו ממשיכים. אמר רב חייא בר אבא, אמר יוחנן, כתוב אחד אומר ותבאו בית השם שילו, אז שילו מתואר כבית, אלמה בית הוא. וכתוב אחד אומר ויתוש משכן שילו אוהל שיקן באדם, וכתיב וימס באוהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר. הפסוק מתייחס לשילו, למשכן בשילו. אז יש כאן פסוקים, מצד אחד פסוק אומר בית, מצד שני אוהל, הכיצד, איך ניישב? לא הייתה שם תקרה אלא אבנים מלמטן ויריות מלמעלן. אז מבחינת הקירות דומה לבית, מבחינת התקרה דומה לאוהל. ההמשך גם ציטוט מהמשנה, קודשים קלים בניין שילו, איפה אוכלים אותם? בכל הרואה. אם אתה נמצא במקום שאתה יכול לראות את משכן שילו, או מאותו עמדה, מאותו תצפית, אתה יכול לאכול שם קודשים קלים. מנה הנמילי, אז כאן יהיו כמה וכמה תשובות לשאלה מניין לנו הדבר הזה. ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים את המשולשים, הן תשובות לשאלה מנה הנמילי בשילו, קודשים קלים נאכלים בכל הרואה. אולי רק נציין, זה שונה מדין מיקום אכילת קודשים בזמן בית המקדש. בזמן בית המקדש אכילת קודשים קלים היה בתוך חומות ירושלים, קודשי קודשים כמובן בתוך העזרה, ובנקודה הזאת אין הבדל בין שילו לבית המקדש, אבל מצד הקודשים קלים כמו קורבן שלמים, קורבן תודה, בשילו לא היה הגבלה של חומות אלא בכל הרואה. מה המקור לזה? אמר רב הושעיה, דאמר קרא, הפסוק מתייחס לזמן שבאו אל המנוחה. יש פסוק שאומר כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה. המנוחה זה מתכוון למשכן שילו, הנחלה זה בית המקדש. אז כשבאו אל המנוחה, כתוב ישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה. והדרשה, בכל מקום אשר תראה, אי אתה מעלה, אבל אתה אוכל בכל מקום שאתה רואה. מדיוק הפסוק, העלת קורבנות זה לא בכל מקום, זה רק בעזרה, אבל אכילת הקורבנות זה כן בכל מקום אשר תראה. אז זה המקור לפי רב הושעיה. שואלת הגמרא, אימא, בכל מקום מה שאתה רואה אי אתה מעלה אבל אתה זובח בכל מקום, שאתה רואה, אולי הדיוק בא ללמד על זביחת קורבנות לא מוגבל לעזרה, רק העלאת הקורבנות, הכתרת הקורבנות, רק זה מוגבל, אבל זביחה לא. הגמרא דוחה, עונה, אמר רב ינאי, אמר קרא, שם תעלה ושם תעשה. העלאת קורבנות ועשייה, שזה השחיטה, יש עקש ביניהם. אז כמו שהעלאה מוגבל לעזרה, גם העשייה, הזביחה, מוגבל לעזרה. אמר רבי אבדימי בר חמה, אמר קרא, אז הוא מביא את המקור שלו, ואנחנו ממשיכים בעמוד ב'. אנחנו גם לפי השינוי גרסה קוראים, ועלה הגבול מזרחי טענת שילה, מקום שכל הרואה אותו מתענח עליו על אכילת קודשים שלו. בזמן שנחרב שילה, אנשים היו מגיעים למקום שמשם היו נזכרים ובאכילת קודשים שהיו יכולים לאכול שם, וזה גרם להם הנחה, לשון תעניה וענייה, לשון צער, שהם זכרו בזמנים ההם שיכלו לאכול קודשים. אז מה כאן הנקודה? שמאיפה שאתה יכול לראות את שילה, זה גרם להם הזיכרון שמשם יכלו לאכול קודשים, קודשים קלים. אז מכאן רואים שבזמן שילה קודשים קלים נאכלו בכל הרואה. רבי אבור אמר עוד מקור שאכילת קודשים קלים בזמן שילה בכל הרואה, אמר קרא, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. אולי נזכיר ששילה היה ממוקם בחלקו של יוסף. אז אצל יוסף אפשר לומר, עין שלא רצתה לזון וליהנות מדבר שאינו שלו, כלומר, הפיתוי שפיתתה אותו אשת פוטיפר, יוסף התגבר שלט על עינו ונמנע מלהתפתות. אז העין שלא רצה לזום מדבר שאינו שלו תזכה ותאכל כמלוא עיניה. אז מידה כנגד מידה, שם הוא כבש את העין. אז כאן העין מאפשרת אכילת קודשים קלים. אז מה זאת אומרת העין? בכל הרואה. רבי יוסי ורבי חנינה אמר פסוק מסוף ספר דברים בפרשת וזאת הברכה, משה ברך את שבט יוסף וכתוב ורצון שוכני סנה. עין שלא רצתה להנות מדבר שאינו שלו, זה מרומז במילה רצון, תזכה ותאכל בין הסנועים. המילה סנה אמנם כתוב עם סמך, אבל אפשר לדרוש בדרשה לשון שנאה. רש"י כותב ורצון, על ידי רצון שלא רצה ליזון ממה שאינו שלו בין הסנויים, ממשיך רש"י, שילה קודשיו נאכלים אף בגבולי שאר שבטים ששנאוהו. זה עניין של מרחק מסוים מהמשכן שילה. אתה יכול להתרחק ממשכן שילה, תגיע למקום שחלקו של יוסף גובל על שאר השבטים שהם מרומזים במילה סנוהו, כי כך היה עם אחי יוסף. אז משם אתה כן יכול לאכול. אז זה מראה שניתן לאכול במרחק, בתנאי ש אתה יכול עדיין לראות את את שילה. תנה רואה שאמרו, שאנחנו בכל הרואה, כל שרואה ואין דבר מפסיק. אמר לרבי שמעון בן אליקום לרב אלעזר, אז ברלך, אני אתן לך דוגמה, כגון בית כנישתא דמעון, מקום שמשם היו רואים את שילה, ולא היה דבר מפסיק. אמר רב פאפה, רואה שאמרו, לא שורה כולו, אלא אפילו מקצתו. ביי רב פאפה, עומד ורואה, אתה נמצא בנקודה שאתה יכול, בעמידה אתה כן רואה שילה, יושב ואינו רואה, מהי? ביי רב ימיה, עומד על שפת הנחל ורואה, בתוך הנחל ואינו רואה, מהי? תקו. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא, בשלושה מקומות שלטה שכינה על ישראל, ובכולן לא שלטה אלא בחלק בנימין. הגמרא, קריאת הרב דימי אמר, בשלושה מקומות שלטה שכינה על ישראל, בשילה, ונוב וגבעון, ובית עולמים. ובכולן לא שלטה אלא בחלק בנימין, שנאמר חופף עליו כל היום. הפסוק שנאמר בקשר לבנימין, כל חפיפות לא יהיו אלא בחלקו של בנימין. המילה חפיפות בהקשר שלנו מזכיר את המילה חופה, דבר שמאהיל על משהו, וזה הכוונה של השראת שכינה באותו מקום. כי אזיל אביי אמרה כמי דרב יוסף. אביי סיפר את הדרשה של רב דימי, את ההערה של רב דימי לרב יוסף. אמר, עכשיו אנחנו מתחילים מעקב. הצורה הזאת, אנחנו מכנים אותו צורת הרגש, שחלק קצר למעלה, קושיות על הנל. ההפך, תשובות. אז נמשיך בגמרא. אמר רב יוסף מגיב, מרחד ברע הווה לקיילים. קיילים היה כנראה אבא של אביי. אז רב יוסף אומר, בן אחד היה לו לקיילים, ולא מתקן, והוא לא מתוקן, לא 100%, הוא טועה. והכתיב, ויתוש משכן שילה, וכתיב, וימאס בו אל יוסף, ובשבט אפרים לא בחר. אז מה רואים מכאן? שהשילה, משכן שילה, ששם שרתה השכינה, לא הייתה בחלקו של בנימין, הייתה בחלקו של יוסף. תשובה, אמר עבדה, מה הקרקע שלי? דילמה, שכינה בחלק בנימין, וסנהדרין גדולה בחלק יוסף, מדמצינו בבית עולמים, דשכינה בחלקו של בנימין, הקודש הקודשים בזמן בית המקדש שעמד בירושלים היה בחלקו של בנימין, וסנהדרין ששם ישבו, שבלשכת הגזית שהייתה צמוד לעזרה של בית המקדש, ששם ישבו הסנהדרין בחלק יהודה. אז אותו דבר אפשר ליישב גם השרת שכינה בחלק בנימין, ומה שמוזכר בועל יוסף ובשבט לא בחר, זה הכוונה למקום ישיבת הסנהדרין. אמר לי אחי השתה, איך אתה נותן את זה כתשובה? איך אתה משווה? חתם בבית עולמים מכיוון נחלות גבי הדדי, יהודה ובנימין היו האזורים, הנחלות שלהם היו צמודים, ולכן אפשר באותו נקודת מפגש בין חלק יהודה וחלק בנימין, אז בחלק שיהודה היה הסנהדרין ובחלק בנימין שרתה שכינה, אחה בשילה מקרבן, שילה מרוחק מגבול נחלת בנימין. אז איך אתה יכול להציע להשוות בין בית המקדש לשילה? הגמונה החנמי מקרבן. תשימו לב פה תשובה ארוכה, גם בעניין שילה, חלקו של בנימין, חלקו של יוסף, יש קרבת מקום. קידם רב חמה בר חנינה, כמו שרב חמה סיפר, אנחנו ראינו את זה מוקדם במסכת בדף נון ג', רצועה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין, בניין, זה בניין בית המקדש, והוא בא באותו מקום, הוא בא היה מזבח בנוי, והיה בנימין הצדיק מצטייר עליה לבולעה. זה תיאור של בית המקדש, שהקרבה בין חלק מהקרבה, נקרא לזה חלק מהקרבה בין שבט יהודה, נחלת יהודה ונחלת בנימין, הייתה בכך שרצועה יצא מחלקו של יהודה ונכנס לחלקו של בנימין, ובכך רואים קרבת מקום. אני בכוונה לא רוצה להרחיב, כי למדנו על העמדת המזבח ועניין היסוד, שהיסוד של המזבח לא היה בחלקו של יהודה, ורק החלק שהיה בחלק המזבח שהיה בבנימין, שם למטה היה יסוד. זה תוצאה מאותו רצועה שיצא מחלקו של יהודה ונכנסה לחלקו של בנימין, ובנימין בנו של יעקב אבינו מאוד רצה שהחלק שהמזבח, החלק שמעלים קורבנות, יהיה בחלקו. זה הכוונה, הוא היה מצטער עליה לבולה שיהיה בחלקו. החינמי, אז גם פה בניין יוסף ובנימין, רצועה הייתה יוצאת מחלקו של יוסף לחלקו של בנימין. והיינו דכתיב טענת שילו, טענת לשון הנחה, מתעונן על שהיה בנימין מתעונן עליה. הוא רצה להגיד, הוא רצה שהכל יהיה בחלקו. כתנאי, הנושא הזה, בוא נגיד האמרה שכל מקום ששרתה שכינה שרתה אצל חלק של בנימין, הוא שנוי במחלוקת תנאים. והנה מקור, ואנחנו מתייחסים שוב פעם לפסוק שהיה בספר דברים פרק למד ג', חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן. אז חופף עליו זה מקדש ראשון, כל היום זה מקדש שני, ובין כתפיו שכן, אלו ימות המשיח. רבי אומר, חופף עליו זה העולם הזה, כלומר כל מקום ששרתה השכינה, והכוונה גם שילה, נו וגבעון, חופף עליו כל היום, זה עולם הזה. זה מתקשר למה שאמרנו מקודם, התנא כאן זה רבי שסובר שהפסוק הזה שנאמר בהקשר בנימין, חופף עליו, הוא רצה שהשכינה יהיה אצלו, כל השראת שכינה של עולם הזה, לא רק בית המקדש אלא גם שילה, נו וגבעון, היה אצלו כל היום, אלו ימות המשיח, ובין כתפיו שכן, זה העולם הבא. תנו רבנן, כעת אנחנו נכנסים לסוגיה שמאפיין אותו חשבונות שנים. הנושא שכתוב בצד, תחת כתבנו נושא סלש מבנה, השתמשנו במעוין להבליט את המילה ימי, כמה זמן עמד המשכן ב במדבר, בגלגל, בנוב וגבעון, חשבון צירוף שנים אלו ייתן מספר השנים שהמשכן עמד בשילו. והיינו, אנחנו מגלים את הסוף, 369. יש לציין, בבית ראשון נבנתה 480 שנה אחרי יציאת מצרים. פס הכפול שיופיע עוד מעט, בירור מספר השנים שעמד המשכן בכל מקום. הזכרנו את המקומות, ואנחנו נמשיך כעת בגמרא בעניין החשבונות השנים. תנו רבנן, ימי אוהל מועד שבמדבר, סך הכל 39, זה 40 שנה חסר אחת, זה 39. ימי אוהל מועד שבגלגל, 14, ואיך וממה מורכב אותם 14 שנה? שבע שכבשו ושבע שחלקו, כבשו את הארץ וחלקו את הארץ הנחלות של השבטים. ימי אוהל מועד שבנוב וגבעון, וגבעון 57. אז אם נצריף את כל המספרים האלו, נשתיירו לשילו 370 חסר אחד, 369 שנים. ימי אוהל מועד שבמדבר, 40 חסר אחת. כך אמרנו, מנלן, מה המקור לזה? דרממו, שנה ראשונה עשה משה את המשכן, שנייה הוקם המשכן ושלח משה מרגלים. כידוע, השיעה במדבר היה סך הכל 40 שנה, שנה ראשונה נתפס לבניין לעשיית המשכן והקמת המשכן ועמידתה בכל שאר השנים 39 שנים שנשארו. אז המספר הראשון שלנו 39. שבגלגל 14, שבע שכבשו ושבע שחלקו מנלן, דקמר כלב, בן 40 שנה אנוכי בשלוח משה עבד השם אותי מקדש ברנע לרגל את הארץ, ואשיב אותו דבר כאשר עם לבבי. אז הוא היה בן 40, נשארו עוד 38 שנים עד הכניסה לארץ, ואז הוא היה בגיל 78. וכתיב, ועתה הנה אנוכי היום, זה כאן צריכים להדגיש בשעת חלוקת הארץ, בין 85 שנה, זה בין 85, כי עברי לירדן בר כמה הרי, כשעברו את הירדן בכניסה לארץ, כמה, בין כמה היה כלב, בר 70 ותמלי, בין 78. וכמר, בין 85 שנה, בשעת חלוקת הארץ. אז הפער בין הכניסה לתחילת החלוקה, מ-78 עד 85, הרי שבע שכבשו. ושבע שחלקו מנלן, אי בית אימה, מדי שבע כבשו, שבע נמי שחלקו, והיא בית אימה, מדי לא משכח עלה, אם לא נחשבן את השנים בצורה כזאת, שהיו עוד שבע שנים של חלוקת הארץ, סך הכל 14 שנה של כיבוש וחילוק, ונציין שבזמן ש... באותם שנים, ב-14 שנה, לא מנו, לא מנו, לשון מניין, לא מנו את היובלות, יובל, קבוצות של 50 שנה, שכל 50 שנה, הנחלות חוזרים למורישיהם, עבדים משתחררים. אז אם לא נגיד 14 שנה לכיבוש וחילוק, אני כאן אולי רק להדגיש את השבע שנים הנוספים לחלוקת הארץ, אז לא נמצא מה שכתוב בספר יחזקאל, הדבר הבא, ב-14 שנה אחר אשר הוקטה העיר. זאת אומרת, 14 שנה אחרי החורבן הייתה שנת יובל. בסך הכל מהכניסה לארץ עד חורבן הבית, כניסה לארץ עד בניין בית ראשון 440 שנה. בניין ראשון עמד 410 שנים. 440, 410, 850. עכשיו, 850 זה החשבון מכניסה לארץ עד חורבן בית המקדש. והמספר הזה של 850 מתחלק ל-17 יובלות, כלומר תכפיל 50 שנה כפול 17, אתה מגיע ל-850. ובכן, 850 הוא מייצג 17 יובלות. אז איך כתוב פה בפסוק שלא בשנת החורבן היה יובל, אלא נפל יובל, יצא יובל 14 שנה אחרי החורבן? התשובה לכך שכי מזיזים את את המניין של היובלות לא מכניסה לארץ אלא 14 שנה אחר כך. ובכך שאנחנו מזיזים את החשבון 14 שנים קדימה, יוצא ש המניין של היובלות התחיל אחרי 14 שנה של הכניסה לארץ. בשנת החורבן היה שנה 36 של המניין של 50, אותם 50 שנים של היובל האחרון. אז מ-36 עד שנת היובל 14 שנה, אותם 14 שנה שהפסוק הזכיר. מה בסך הכל חשוב לנו בחשבון הזה? שכדי למצוא החשבון של הפסוק ביחזקאל פרק מ' פסוק א' ובאב שקראנו, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שמכניסה לארץ בנוסף לשבע שכבשו היו גם שבע שנים שחלקו. נמשיך בגמרא. אוהל מועד שבנוב וגבעון 57 מנעלי, תכתיב פסוק במיטת אלי הכהן, ויהי כהזכירו את ארון האלוקים. ובתנה, זה באותו הקשר, אלי מת, זה נגרם על ידי כך שהארון נלקח בשבי על ידי הפלישתים, והארון עמד שם 4 חודשים. אחר כך הארון חזר לישראל ועמד סך הכל 20 שנה במקום ששמו קריית יערים. כעבור 13 שנה מתוך אותם 20 שנה, דוד התחיל למלוך בחברון ומלך שם 7 שנים. אז המלוכה המצומצמת של דוד התחיל בשנה 13 שהארון כבר עמד בקריית יערים, 13 ו-7, אלו 20 שנה. אז יש לנו 20 שנה מחורבן שילה, ואחר כך 33 שנים בירושלים מלך דוד, עוד 33 שנים בירושלים, ובניין בית המקדש היה עוד 40 שנה, 4 שנים אחר כך. אז הגענו לך 20 פלוס 33, 53 פלוס 4 שבנו בית המקדש, 57. אנחנו הוספנו גם במין חשבון זמן בסוף בשולי העמוד, אז אתם יכולים לראות מיטת אלי, וזה אותה זמן שנחרב שילו. 10 שנים עברו, ובאותם 10 שנים המזבח עמד בנוב. ועד כאן שמואל הוא היה המנהיג באופן עצמאי, יחידי. מתוך שנה עשירי ששמואל מלך יחד עם שאול שנה, ועוד שנתיים ששאול מלך לבד, אז אנחנו מגיעים ל-13 שנה מחורבן שילה. ועוד מהנקודה הזאת 7 שנים שמלך דוד אחרי מיטת שאול, מלך דוד בחברון. אז אנחנו הגענו ל-20 שנה מחורבן שילה, עד שדוד התחיל המלוכה שלו בירושלים. הוא מלך בירושלים 33 שנים, זה מגיע לשנה 53 מחורבן שילה. ובאותה שנה התחיל שלמה למלוך, וכעבור 4 שנים בניין בית ראשון. אז מה רואים מכאן? סך הכל 57 שנים לנוב וגבעון. נחזור לגמרא. אנחנו ממשיכים בשורה שלישית מסוף העמוד. אמרנו שכשמת אלי הכהן חרבה שילה ובאו לנוב, כשמת שמואל הרמתי חרבה נוב ובאו לגבעון. הוכתיב, ויהי מיום שבט הארון בקריאת ירים, ויובו הימים ויהיו 20 שנה, וינאו כל בית ישראל אחרי השם. הני 20 שנה. איך נקרא לזה? ממה הם מורכבים? 10 שנה שמלך שמואל בעצמו, ושנה שמלך שמואל ושאול, ושתיים שמלך שאול, ושבע דוד. סך הכל 20 שנה. אז אנחנו, כפי שהדגשנו מקודם, 20 שנה מחורבן שילה עד נקודת הזמן של שבע, שדוד מלך, ואמרנו שהוא מלך בחברון. אנחנו ממשיכים לדף קי"ט עמוד א', תכתיב, והימים אשר מלך דוד על ישראל 40 שנה. בחברון מלך 7 שנים, ובשיטה המקובצת מוסיפים, ובירושלים מלך 33 שנים, וארבע דשלמה. תכתיב, ואנחנו חוזרים לגמרא, ויחל לבנותו בשנת 4 למלכותו. אז אנחנו לפי החשבון הזה אנחנו רואים 57 שנים מחורבן שילה עד בניין בית המקדש. וכפי שאמרנו, 480 שנה מיציאת מצרים עד בניין, עד בניין בית המקדש. אז אם ניקח את כל המספרים שלנו, נשתיירו לשילה 370 חסר אחת. כי אנחנו הוספנו את החשבון בשוליים, שוב פעם ניקח את ה-480 שנה, נחסיר ממנו 111 שנים, ואיך הגענו לזה? השיעה במדבר 40 שנה, גלגל 14 שנה, כפי שהוכחנו, כי מכניסת הארץ עד שהגיעו לשילה היה תקופת גלגל, זה היה 14 שנה, שהוכחנו, וגם הוכחנו 57 שנים של נובי גבעון, נצריף את המספרים האלו מגיעים ל-111, נחסיר את זה מהסך הכל של 480, ומגיעים להפריש של 369 שנים, הם השנים שהמשכן עמד בשילה. עד כאן שיעורנו להיום.